שאמא אומרת לי ביקור וצילום של מיגונית, שלחת לי, ואני מגיע למיגונית, ואני לא יכול לבשר לאמא שאין חיים שם, והיא אומרת לי, הגעת למיגונית, ואני חושב, רגע, שתי רגעים, מה אני אומר? אז אני אומר לה, שטח צבאי סגור, אני לא יכול להיכנס, כי המיקום האחרון שהילדה שלחה לזה מתוך המיגונית ברעים.
שש עשרים ותשע, הדקה ששינתה אותנו. מגישים תנה ספקטור ורן שריג. הפקה אור אליעז, עורכת מיכל אבן.
באזור 9 בערב של אותו היום השחור, אחרי שחילץ מ-7 בבוקר ברכבו מאות צעירים בעשרות ניסיות שעשה מהנובה בחזרה לחמל שפתח מושב פטיש, רמי דודיאן חוזר סוף סוף הביתה. לאשתו המודאגת איריס, שזאת שהוא נשוי לה 28 שנים, לארבעת ילדיו וששת נכדיו. רמי עייף ומאובק, ואיריס בטח מתעקשת שהוא יעשה מקלחת חמה או יאכל משהו, אבל עמוק לתוך הלילה כשאיריס וכל המשפחה כבר ישנים, רמי נשאר ער. הוא לא מסוגל לעצום עין. הסלון שקט, כל המשפחה ישנה, גם כל המחלצים וצוותי התקשורת כבר מזמן חזרו הביתה ומנסים לעצום עין, ורק רמי לא מסוגל. בלילה של 7 באוקטובר, הנשמה של רמי קוראת לו לצאת לעוד הקפה אחת אחרונה, של שמחת התורה הכי עצובה בהיסטוריה.
הוא נוסע בג'יפ שלו, 5 קילומטרים בדיוק בחזרה לשטח המסיבה. דמיינו רגע את הירח. שימו קו דמיוני, ככה תמיד הייתי אומר לבנות שלי, כשהם רצו ללמוד עם הירח גדל או קטן. אם אתם שמים קו, יוצא זין הוא זורח, ואם זה גימל הוא גורע. והירח היה גרוע, הוא נגרע בשבעה באוקטובר. זה בדיוק היה 7 ימים אחרי הפולמון האחרון. 7 ימים אחרי הפולמון התקיימה המסיבה ברעים. והיה מין שר צהוב עצום, כמו שמיים של מסגד. הם העירו לרמי, כשהוא חוזר בחצות, לאתר ברעים. ומתחת לירח הזה, הוא רואה שדה ענק של גופות. גופות ומכוניות צרופות, וחפצים של המבלים שנשארו מאחור. תיקים, גזיות, נעליים, פסיקת פרפר שנשרה משיער של בחורה. רמי עובר במקררים, ברחבה, ואוסף אותן. את הגופות שתרדו את שנתו, הוא לא יכול לישון. עד שהוא לא ידאג שהתנים והשואלים לא יטרפו ויאכלו את הילדים האלה. והוא סוחב אותם לבד, מרים אותן אחת אחת, ומביא את כולן לעץ שיטה קטן, ומניח אותן תחתיו.
זה הגלעד שלו, עץ השיטה הזה, זה אתר הנצחה הקטן של רמי. שם הוא משכיב לישון את כל הילדים, הילדים שלו, אלו שאת הפנים המעונים שלהם הוא לא מצליח להוציא מהראש מאז הבוקר. ומאז, בכל בוקר ב-9, רמי חוזר לעץ השיטה הזה, ממש לא רחוק מהרחבה של הריקודים, ושם על כיסא פיקניק מתקפל שישאיר מאחור אחד מהילדים, הוא יושב. כל בוקר ככה, כבר 45 ימים, מדבר עם אלוהים על התפקיד הנורא הזה שהוא נבחר אליו. מצד אחד גיבור שהציל מאות ילדים, ומצד שני, קברן בודד לאור ירח. שלום רן שריג.
שלום דנה, דנה ספקטור.
איך אתה רוצה לקרוא לפרק על רמי שכל כך אהבנו?
וואו, יש לי כל כך הרבה שמות ורגשות לגבי רמי. כשהגורל נופל עליך כמו תאונה, הקפות שמחת תורה של רמי דודיאן, הקפות שמחת התורה הנצחיות של רמי, הפטיש מפטיש, רמי הגנה לישראל, הלב הכי גדול בדרום, אם הוא לא מדליק מסעות השנה, מי ידליק? לא יודע דנה, לא אין לי מושג.
איך עושה כשאוהבים מישהו, הלב מלא בשמות חיבה בשבילו. גם לי אין מושג, אבל אם הייתי צריכה לבחור שם אחד, אני מניחה שהייתי בוחרת אולי הנבחר. כי רמי נבחר לתפקיד מזעזע, שהוא בחיים לא יצליח לשכוח את מה שהוא ראה במסגרת התפקיד הזה. ואני פשוט שואל את עצמי, האמת זה השם השני שרציתי. מי יתקן את רמי דודיאן? עכשיו, אחרי שכולם כבר מדברים על דברים אחרים, עכשיו שהוא כבר פחות הגיבור ההוא, אלא יותר חזר לחיים הרגילים שלו, מי יתקן את הנשמה המעונה שלו? זה מה שאני רוצה לשאול. אנחנו נורא מודים לרמי שהוא שיתף אותנו במשקל הכבד הזה שהוא נושא עליו, מה שהכניס אותנו לסרט האימה הזה שהוא לא מפסיק לראות מול העיניים, אבל אנחנו כן רוצים לציין שלפרק הזה שזרעת טריגר רצינית. רמי ראה דברים ממש קשים. אז יש פה טריגר למראות גרפים של רצח ולצערי גם אלימות מינית. ומי שלא מסוגל, שימנע.
אם המשכתם, בואו נחזור שנייה לבוקר, ל-6.29 ב-7 באוקטובר. כשהוא עדיין רמי ממושב פטיש, את יודעת, הוא נבחר להיות יושב ראש הוועד של מושב פטיש, הוא מכיר מלא פוליטיקאים, כשהוא רמי המצחיק, רמי עם הלב זהב, רמי שתמיד רוצה לעזור, ככה כולם מכירים אותו. הוא סיפר לנו שאיריס אשתו אומרת לו, רמי לא עוד פעם חתונה, כי רמי אוהב מאוד חתונות, כי בחתונות יש לו הזדמנות.
לתת.
לתת את הצ'ק השמן, זה רמי.
לתת לאנשים בכלל.
לתת, כן. לתת. דודיאן מושבניק, גדל גוף בן 59, הוא עוסק בשיווק דלקים לחקלאים בעוטף, כאמור נשוי לאהבת נעוריו מאז גיל 20 איריס, ויש להם 4 ילדים, 3 בנות גדולות נשואות, מהן יש לרמי, 6 נכדים, סבא רמי, ויש לו גם בן אחד, ילד תקונים, רק בן 14. וככה, בבוקר של השבת ההיא, רמי קם מוקדם כמו בכל שבת, כדי ללכת לפרלמנט הקבוע שלו של שבת בבוקר. יש לו חבר שהוא זכיין של סניף הרומא, לשם הוא הולך. הוא יוצא מוקדם, כמו בכל שבת, כדי לשבת על קפה עם כל החברים המושבים, דבר ולצחוק.
שבת בבוקר, אני בדרך כלל שבת בבוקר יוצא לאיזה שהוא בית קפה צמוד למושב, בית קפה ארומה של חבר, אז קמתי והתארגנתי לצאת לבית קפה, אבל היה קסאמים, אבל כבר שאנחנו רגילים לקסאמים, אז זה לא דיבר עליי. וכשהגעתי לכניסה למושב ראיתי שני זוגות אופניים, מוטלות באמצע הכביש, הבנתי שזה לא רגיל. זה לא אופניים רגילות שזרוקות, זה אופניים דקרי ארץ, של רוכבים מקצוענים. ואז אני יורד מהאוטו, ניגש לזוגות אופניים, אני רואה 3 אצבעות ברצפה. אמרתי, אולי תאונת דרכים, אולי התהפכו, עוד שום דבר לא היה לי בראש. אז לקחתי את 3 אצבעות ככה בטבעיות, שמתי אותן בצד ליד המעקה, קשרתי לחתן שלי שמצאתי כמה זוגות אופניים, ובאתי הביתה שהחתן שלי התפרסם בפייסבוק, שנמצאו אופניים בקרי ערך, מישהו מכיר שיבוא לקחת אותם.
ומה עם האצבעות?
שמתי אותם ליד המעקה בטיחות, בכביש. לא הבנתי מה זה בהתחלה, לא קישבתי כלום. אחר כך זה הסתבר לי שהחבלים ירו על האנשים האלה בתוך כדי נסיעה, ואיכשהו התעשתו והצליחו לברוס.
ובעצם הם איבדו את האצבעות שלהם שם.
הסתבר שקט.
וואו.
כמה פעמים אנחנו שואלים אותו, עוד פעם ועוד פעם, זה אצבעות של בן אדם? זה אצבעות אנושיות? מה קרה עם האצבעות? שמת לב?
בטח.
כי אנחנו שוקיסטים גמורים בשלב הזה, הלסת שלנו פשוט נושרת, ואולי בדומה לרמי, אנחנו פשוט לא מסוגלים להקל, שזה בוקר עם שמיים ורודים, שחרית כזה, של 6 בבוקר ביום שבת, הוא יוצא, הוא מוצא 2 זוגות אופניים יקרים, ואצבעות על הרצפה.
כן,
אנחנו לא מצליחים להבין את זה,
אנחנו לגמרי כמו רמי, השעה 11 בלילה. אנחנו בשערי הרעיון, בהתחלה. קורה לנו מה שבטח קרה למאזינים עכשיו. נשמטת לנו הלסת, פתאום, כמו באיזה סרט של טרנטינו, בדרך לארומה, לג'חלון של שבת בבוקר, אצבעות.
קרוטות.
ששמים בצד לביטחון.
בוא נמשיך. ואז מה קורה?
אז שאני חוזר לביתה לנכת האופניים, אני מקבל טלפון מחבר, שהוא צריך עזרה לחלץ את הבן של החבר שלו, שהוא נמצא לא רחוק מהמושב. אז כרגיל, אז לא יכלתי לסרב לו, ועליתי לאוטו וטסתי למיקום שהוא נתן לי, אבל בדרך, הייתה לי עצירה של 5 דקות, אני רואה איזה טנדר, לא רחוק מהאופניים שאספתי, ומסתכל על הטנדר, רואה שכמה אנשים ירויים בראש, ואז אמרתי לעצמי, וואו, כי הטנדר היה טנדר של בדואים. אמרתי, וואלה, זה חיסול חשבונות של בדואים, ועוד לא נופל לי הסימון. זה כאילו זה בא לי בשלבים. ואז אני מנסה לחייג למשטרה, יש פה איזה רציחה וזה רצח וכל זה. ראיתי שאין מענה, עליתי לאוטו להמשיך לחלץ את הבן של החבר הזה.
את בינה, דן? השעה 7:15 בבוקר או משהו כזה, הוא כבר ראה אצבעות קרוטות שהוא שם בצד ליתר ביטחון, כמו שהוא אמר. אחר כך הוא רואה טנדר עם אנשים רצוחים. והוא עדיין לא מאמין, הוא מקבל טלפון. מחבר שלו, תשמע, התחלץ את הבן שלי. ואנחנו היום לא מבינים את זה, אבל 7:15 או 7:30 בבוקר בשבת, כל דבר שהיינו רואים, היית רואה ראש קרות, ולא הייתי יכולה לעלות על הדעת מה עומד לקרות. ותכף תראי מה עומד לקרות.
ואז קילומטר ממני מהאוטו הירוי של הזה, אני פוגש נחיל של ילדים שמו יציאת מצרים, כאילו יקדו את הכיוון. ואז כולם התנפלו עליי, מים, תציל אותנו, תציל אותנו, הבנתי שמשהו יש. ואז התקשנתי לחתן שלי ולעוד מישהי בשם קטי, שהבטחו את המקלטים ואת הממד, יש מקרה חירום, ואני מכווין את כל הילדים האלה למושב. כל הזמן שידרתי להם שהם במקום בטוח, והמשכתי לחפש את הבחורים שנתנו לי. באמת מצאתי אותם, ומן הסתם, את יודעת, כולם רצו לעלות על האוטו, אז זה אוטו של 5 מקומות, אבל בדקה הראשונה כבר העמסתי על הגג, על הבגאז', על המכסה מנוע. כלומר, אוטו שלי נהיה כמו אוטובוס מסחרי. כמה שיותר, נתלו על הדלתות. איפה שהיה אפשר, בשביל לחלץ חבר'ה שלא יכלו גם ללכת. וזה התחיל ככה. משמונה וחצי אני נכנס ויוצא, נכנס ויוצא.
וככה זה מתחיל. כמו שמגיע ישראלי ראשון לעיר רחוקה שאף אחד לא היה בה במזרח, ואז תוך שניה הוא מספר חבר שלו שמביא חבר שלו, ככה, שנייה אחרי שמגיע הנחיל, שנראה כמו The Walking Dead, אבל עם עיניים חלולות שכולם רוצים מים, ככה השמועה רצה, כמו טבח בשדה קוצים, והשם רמי מתחיל לרוץ בקבוצות הוואטסאפ של הישראלים.
יש מלאך מחלץ.
המלאך מפטיש, רמי חילץ אותי. ככה בשעה 8:45 כבר לכולם יש את הטלפון של רמי.
בשביל העשירי יש לי אלפי הודעות, אני לא יודע מה לשייך למה.
בוא נשמע קצת הודעות שהוא מתחיל לקבל.
ויש מאות, בחרנו רק חלק, יש מאות, הטלפון שהוא מפוצץ בהודעות חילוץ. וגם צריך להגיד משהו, כמה אתה אוהב את האופי הישראלי הזה. המהירות, הכלילות.
זה כמו שקושמרו ותמיר סטיימן הפכו להיות, תבואו להציל אותנו כי המדינה לא באה. הישראלים גמישים, תוך שנייה מוצאים דרך.
מבינים מהר מה קורה, מתחברים ביחד וקדימה. בוא נשמע את ההודעות, חלקן עצובות, אבל יש בהן גם כמה מסמכות.
תעזור לי.
כן.
אבא שבשמיים, תעזור אותי. אני רמי.
קצת סבלנות, ירדנו לשטח עוד פעם לחיפושים.
מה?
אנחנו בשטח מחפשים, מחפשים פצועים, מחפשים מה שיש.
תגיד לי לאן להגיע, אני אבוא. איפה אתם מחפשים?
אנחנו מחפשים באזור בארי, זה אזור בארי רעים, בשטחים, בוודיות.
אזור בארי?
כן.
לבורא עולם.
קצת סבלנות ובחסדי שמיים.
לבורא עולם. הם אמרו שעתיים וחצי מהמסיבה הם הלכו. כנראה הם הלכו ברגל, נעלמו את גבותיהם. רק הטלפון נמצא באזור שעתיים וחצי מהמסיבה.
בואי נראה, הרבה סבלנות, טוב?
רבי אבו.
ביי.
מאמי.
כן.
שמעון בן קימון, מה נשמע?
בסדר שמעון, תודה.
תגיד לי, יש, אנחנו מחפשים שם איזה חברה של המשפחה, יש עדיין אנשים שמתחבים שם, אני לא צריך...
יש המון, יש המון, יש המון, המון, המון.
המון, המון?
יש המון מתחבים, המון מתחבים, ואנחנו מנסים לחלץ אותם, שמעון.
איפה אתה נתקל שם באחד בשמור, ביי, תיצור איתי קשר.
שלחו לי לוואטסאפ, ביי.
ביי.
אופר כפרה, רגע, אני מחלץ ילדים פה פצועים, אופר כמה דקות? תשתו מים, שתתם מים? שתו, שתו. הלו. אז עם אבא? שאת בידיים טובות? איפה אתם גרים?
באור הנר.
אור הנר. שיגיע לפטיש, נטפל בכם.
אבא, תגיע לפטיש.
רמי דודיאן, אין בעיה.
הלו.
כן.
הלו.
כן.
שלום, אני גדי לרמי.
כן.
אז אתמול עברת לי, חילצת אותי שם מהשטח. ובעלי הגופה שלו נשארה שם באוטו, יש לי את המיקום שלה, ורציתי לשאול אם יש לך דרך לעזור לי לבדוק אם לקחו את הגופה שלו.
יש גופה אחת שהיום, אני לא יודע, הוצאנו כמה גופות היום, אני לא יודע אם להגיד לכם זהו שם, כי אני לא התעסקתי ברשום.
אבל אם אני אשלח לך את המספר הזה בתמונה של הרגע...
תשאי לי תמונה, כי נכון לעכשיו יצאנו מהשטח. טוב, שלחו, שלחו את פעמוני רמנה, שטוב?
אוקיי,
עבדתי על אוטובט, אני לא יודע להגיד לשמחתי ולצערי, הגעתי להרבה מיקומים שהילדים שלחו להורים שלהם, והגעתי להם לפי הסימנים שנתנו לי בוואטסאפ. יש לה קעקוע, היא בלודינית, עיניים כחולות, יש לה טבעת, יש לה לבשה בגד כזה וכזה. הגעתי כמעט להמון כאלה.
פשוט במהלך היום הישראלים הבינו שאין צבא הגנה לישראל, יש רמי הגנה לישראל, איך ידעו להתקשר לדעת?
גם אני שאלתי את השאלות האלה, כי אם הייתם לידי, הייתי פותח לכם את הטלפון, והייתי מראה לכם, הייתם מבינים, שהטלפון שלי זה הסוג של חמל, אזרחי, צבאי, ממשלתי, מה שתרצו. ואני יכול להגיד לכם, שנגעתי ב-98% מההודעות האלה, ונתתי מענה כמעט לכולם.
מדהים.
אבל שלושה טלפונים עבדתי, זה לא טלפון אחד שהיה לי באוטו. טלפון אחד היה מחובר לווז, למיקומים. טלפון אחד הייתי בקשר עם חלק מהילדים, ובטלפון השני הייתי עם ההורים שלהם או עם האחים שלהם, שאני בדרך אליהם, כל הזמן זה עבד כך. שאמא אומרת לי מיקום וצילום של מיגונית, שולחת לי, ואני מגיע למיגונית, ואני לא יכול לבשר לאמא שאין חיים שם, והיא אומרת לי, הגעת למיגונית, ואני חושב, רגע, שתי רגעים, מה אני אומר? אז אני אומר לה, שטח צבאי סגור, אני לא יכול להיכנס, כי המיקום האחרון שהילדה שלחה לזה מתוך המיגונית ברעים. באיזשהו מקום, המשפחות האלה ראו בי כי זה התקווה האחרונה שלהם, היא לא התקווה כבר משום גוף בארץ, לא מצה, לא מהמשטרה.
סבא מקסים ונותן, מלא נתינה, בן 59, יוצא מן הבית, הופך פתאום למבצע חילוץ של איש אחד. הוא פשוט שומע את הקריאה של אלוהים בקשר, ונענה לה, נענה לה, הוא נענה לקריאה של אלוהים בקשר. והוא מתחיל לחלץ בלי לחשוב. וכל אותו זמן, ובמשך נורא עצוב לי, הוא לא חושב שהוא בעצם הולך לקבל את אחת הקביעות הנפשיות הכי גדולות שבן אדם יכול לקבל. הוא הולך לראות דברים שאנחנו לא אמורים לראות בתור בן אדם. הולכים להצטרף במראות שהעין אנושית לא צריכה לדעת מהם. הוא לא חושב על זה בכלל, על מה שיהיה לו אחר כך. הוא פשוט עסוק בלעשות. זה מה שכל כך יפה ברמי דודיאן.
הוא פועל.
הוא פועל. הוא פועל ונכווה. הוא פועל ונצרב. הוא פועל ונשרט ונשרף.
הוא פועל. הוא פועל של אלוהים. השליחות, כמו, את יודעת, יונה ברח לדג, הוא לא בורח לשום מקום. הוא מקבל את השליחות ברגע שהיא ניתנת לו.
יניס, לא צריך לך תשאר בבית?
למען האמת, כן, היית. אני נראה שאני לא אצא מהבית, כי הם הפגישו שמשהו זה, אבל מתישהו, סביבות 10-11 בבוקר, כבר החלטתי לא לענות לילדים שלי ולא לאשתי, כי לא היה לי זמן.
עכשיו, אשתו והילדים בבית, כמו כל המדינה, מתחילים לראות ומבינים מה קורה, ומבינים שהוא שם ומתחילים להתקשר אליו, וכשאתה פועל, אתה לא יכול שתדברו איתך. אתה עובד עכשיו, ואז הוא מנתק את הטלפונים לכל המשפחה שלו. עזבו אותי היום. אני ביום המיוחד שלי. אני ביום הזה ש... ביום הגורל שלי, ובגורל אתה לבד. אבל מה שקורה זה שהילדים אצלו באוטו דנה, והם מדברים איתו, והם מתחילים לספר לו, חלקם מתחילים לדבר, והוא מבין שהזירה המרכזית נמצאת במסיבה.
אז הוא נוסע שם.
ועכשיו רמי מגיע למסיבה.
עכשיו הולך להיות קשה, אז תתכוננו.
ירושימה. במילה אחת, ירושימה. שדה קרב קשה לתאר מה שם. כשאני הייתי אחר הצהריים ביום ראשון, אני פחדתי ללכת בין הגופות בכלל. והייתי מראים גופות, מסתכל אם אני מזהה מישהו מההודעות שלי. אני בחיים לא ראיתי גופות, בחיים ראיתי גופות אני. בחיים לא ראיתי מתים, רק אותו יום ראיתי אנשים מתים. לא יודעת מה זה מושג מת. באתי מה ראיתי, מוטלים לכל העבר. זוגות מחובקים ויורים ביחד, באותו מקום. כאילו נתנו להם להתחבק ויראו להם בראש, והכדור נכנס מצד אחד, יצא את השני שלה בפורה, ההפך. זה מה שראיתי. ראיתי גופות בלי ידיים. במציבה, ברחבת הרקודים, שם זה היה סבא, שם זה היה כל גופה, היה לה עירייה של בקבוק טמפו, חור כזה גדול בגוף. הם כפחו בהם ללא ערב, זה לא עם אקדחים קטנים, גם במכוניות, גם בשטחים.
אתה יודע, המוח אנושי, אולי רק שלי, נוטה להתרכז בעיקר בדברים שליליים, אנחנו זוכרים את השלילי.
לא רק שלך, מחמאות נושרות, אלבונות נספגים.
כן, אז אנחנו זוכרים את הדברים השליליים, ורמי בטח אי אפשר להשלים אותו שהוא זוכר רק את כל אלה שהוא לא הספיק לחלץ, ואיתם הוא יושב לילות על גבי לילות עכשיו, ובכל זאת, בל נשכח שהאיש הזה הוא התותח ממושב פטיש, הוא הציל מאות אנשים, והיו גם מקרים שנגמרו אחרת.
בסביבות 7 בערב, קצת לפני, קיבלתי הודעה משלושה חבר'ה שנמצאים באיזשהו מפעל, וכל המפעל עולה באש וצריכים חילוץ. כרגיל, שאלתי את השאלות שאני רוצה לשאול, מה הם רואים? מה יש מסביבם? ככה תנו לי שום אינדיקציה שאני אגיע אליכם. גם תתנו לי מיקום, האינטרנט פרצה לעשר מיסוף על כל האזור, גם האינטרנט לא האינטרנט. ואז אני שומע אחד מהם אומר לי, אנחנו נמצאים בחדר עם מלא מצלמות. אמרתי להם, בינגו, אני מגיע אליכם. ולא עבר חצי שעה, הם היו באוטו כבר. הם היו בתוך מפעל שבמקרה לצמוד למפעל הזה, אני מספק דלקים לאיזשהו קבלן, ואני מכיר את האזור הזה טוב. והם איבדו תקווה, אמרו לי, רמי, תשמע, קראנו כבר שמע ישראל, וידענו שאנחנו לא נהיה בין החיים עוד. עוד פעם הדרך הייתה קצרה לאוטו שלי, ולברוח בין האופנוענים של המחבלים בלילה, ועוד פעם במנוסה החוצה.
אני רוצה להזכיר גם שרמי רץ תחת אש, כלומר, יש חילופי אש נונסטופ, והוא לרגע אחד לא חושב, אוקיי, עשיתי מספיק? כי יש עתיה כזאת, אחרי שהצלת, נגיד, 100 ילדים, אתה אומר, אוקיי, עשיתי מספיק, אני יכול עכשיו לעצור. הוא תחת אש, הוא יכול לחזור הביתה. הוא יכול להציל את עצמו, אבל לא, הוא ממשיך. הוא ממשיך באיזה אובססיית נתינה בידי ניתנת לעצירה. הוא פשוט כולו לב פועם וגוף שרץ, הוא רץ כמו שולח שד. הוא רץ והוא לא מפסיק. וכאילו אתה מסתכל על הנתינה של רמי, ואז אתה מדבר איתו, ואתה שומע שבגיל 13 אבא שלו נפטר. ורמי היה צריך לצאת ולפרנס את המשפחה, והוא ידע מחסור ועוני. הוא היה מפרנס בגיל 13, רמי. הוא ידע מחסור ועוני, ומאז כל מה שמוליך אותו, את האיש הזה, זה פשוט לתת, לדאוג שאף ילד לא ידע את הרעב שהוא חווה. אף פעם.
שאף אחד לא יהיה ילד רעב כמו הילד רעב שהוא היה.
בדיוק.
בוא נדבר שנייה על המושב פטיש. הוא לא נירוז, והוא לא ברי, והוא גם לא יד מורדכי. אין לו שום הירואיות של שואה, ושום גבורה. הוא בסך הכל מין מושב כזה שזרקו בו יוצא עדות המזרח בתחילת שנות ה-50 כדי לשים גבול לא רחוק מעזה. וככה הוא גם ב-1950 פטיש על ידי עולים ממצרים ומתוניסיה, החזיקו שם שנתיים, מרוב שלא היה לא שירותים, לא מים. אחרי שנתיים או שלוש מביאים לשם עלייה מקורדיסטן, הם חיים בעוני מחריד. רמי מספר שהוריו גידלו אותם בבית עם אחים ועם פרה בבית. אני מדבר על זה כי זה בעיניי חלק אינטגרלי מהסיפור. אני חושב שבעולם אחר רמי אמור היה לשבת בכל אולפן טלוויזיה עכשיו לדבר. בעולם אחר, גם לרמי יש מה להגיד, גם רמי גיבור. אבל אני אגיד לך משהו, אני אספר לך משהו שגילינו בתחקיר על פטיש, בשנת 1955, קצת אחרי שהיישוב הוקם, 5 שנים אחרי הקמת היישוב, נערכת שם חתונה, ובמהלך החתונה פולשים מחבלי הפדיון, מעזה, ככה קראו להם ב-50s, בתחילת שנות ה-50, הפדיון, המסתננים, חדרו מעזה, נכנסו לחתונה שנערכה בפטיש, זרקו רימונים, והרגו בחורה שקוראים לה ורדה, מכפר ויטקין, שהיא הייתה אורחת של מישהו בחתונה. וזה גם האינטגרציה הזאת, שבה בוא נביא את האירופאים שיודעים לעשות חקלאות, וככה, הייתה, זה ככה היה נהוג, וזה בסדר. אבל מה שהכי בסדר, זה שיומיים אחרי האירוע הזה שהחריד את המדינה, בן גוריון מגיע לשם. בן גוריון מגיע לפטיש, יומיים אחרי, מזכיר הרוגה אחת, קראו לה ורדה. אלתרמן כתב על זה שיר. המדינה כולה רעשה מהטבח בפטיש. עד היום רמי מספר שהוא קצת רוצה שקט מאירי שנייה. הוא הולך לגן ורדה. פטיש מלאה באתרי הנצחה. לוורדה.
ועכשיו יש לנו ורדה כפול 1400.
הם היו פצועים לאוטו של שלושה ילדים? תנסה לי לנצחר.
כן, הגעו פצועים.
פציעות ירי?
ירי, כן. השלג שריטות. אבל הפציעות האמיתיות זה... הנפש שלהם הייתה שבורה על הילדים האלה. זה הפציעות האמיתיות.
איך ראית את זה? איך הם התנהגו?
אתה רואה אותם שגם כשדיברתי איתם, הם לא היו איתי. הם היו מפוחדים שגם הם לא הצליחו לדבר איתי. וזה המשיך ככה, עד השעות הקטנות של הלילה. גם כשאת בדדות נפרדתי ממנה בסביבות 7 בערב, אני חזרתי לשם.
ואז זה קורה. הוא פתאום מספר לנו משהו שאני חושב שהוא לא סיפר לאף אחד. שקרה בלילה של השבעה באוקטובר.
אני חזרתי לשם לבד בלילה, כי נזכרתי שבכמה מקומות השארתי גופות, והבטחתי לעצמי שאני חוזר לקחת אותם מהוואדי, שהשואלים והתנים לא יגעו בהם. אז אני אחזור בשעות הקטנות של הלילה, במקום חשוך, ולהוציא את הגופות האלה, ולהרים אותם באיזשהו מקום, ולחצות אותם, שבבוקר יהיה לי זמן לקחת אותם, זה לא קל.
כמה גופות
הרמת משם? הרבה גופות לבד. אני לא יודע מאיפה לי את הכוחות האלה. אני לא יודע מי נתן לי את הכוחות האלה. אבל דבר אחד אני יודע, שביום שמחת תורה זה יום פטירתו של אבי. אני גדלתי מגיל צעיר, מגיל 13 בלי אבא. וזה היום ההזכרה שלו, אז אני שואר לעצמי שאולי הוא שמר עליי מלמעלה. אז חזרתי לשם בלילה עוד פעם. וככה זה נמשך עד השעות הקטנות של הלילה.
ואתה הולך לבד בשדה הירח, תנסה לתאר את הלילה.
אני התנהלתי שם בלילה כמו עיוור, צעד צעד.
לא פחדת לבד?
לא היה לי פחד. לא היה לי, המושג פחד לא דיבר אליי בכלל. חוץ ממני שאני הרמתי גופות, אף אחד לא נגע בגופות.
איפה לקחת את הגופות, רמי?
הרמתי אותם בעצם, אמרתי לכם, לעד העץ הזה, הסימן, אמרתי לכם, העץ שאני מבקר בו, זה הסימן שלי. הרמתי אותם במקום מסוים, צמוד לנובה.
פתחת בית כברות קטן או נקודת איסוף קטנה?
כן, תחייב להוציא אותם, מה זה?
לפי מה?
אתה יכול להשיב רמדי?
בחרת העץ ושם התחלת לשים את כל...
כן, נתת לי את זה נקודה שאני יודע שאני לא אשכח אותה, אני אזכור אותה.
איך הצלחת להרים אותם?
היום סיפרתי לחבר שאם הייתי באותו יום רצתי כמו היה לה, אם הייתי לא יכול לנשום.
מה נכנס לך ביום הזה? כשאתה חושב על היום הזה, הרי משהו נכנס בך ביום הזה, אתה חושב על זה בטח הרבה.
אני חושב, אני אומר שכינה, שכינה נגע בי, לא יעזר. מישהו נגע בי שם. אין משהו אחר, אין הגדרה אחרת. אני משתדל כל יום, אני משתדל כל יום לחתור לאזור של נובה, איפה שהרמתי את כל הגופות שאספתי אותם, וזה שלי פינה, זה כמו פינת הנצחה שלי שם. יש שם כיסא קטן של פיקניק שישבו הזה, אני יושב עליו, ומשתדל שם לדבר עם בורא עולם. זה הנחמה שלי. גם ככה אני לא יכול לעבוד, לא מתפקד בינתיים, אז אני מתנחם שם. אני חוזר למראות שראיתי, כן? בטח. אני לא אשכח את הבנות שעוד עליי, שהייתי צריך לראות את החוטים ולחסד אותם. אני לא אשכח את האלה שהיו בדוח המקררים, במקום שיגידו את הגופות. איך אפשר לשכוח דבר כזה?
מה זה בנות קשובות על העץ?
הן קשרו את הבנות על העץ. ערורות. הן קשרו בן ובת לעץ וירו בהן באותו מקום. איך אפשר לשכוח דבר כזה? מי יכול
בנות, לשכוח? הבנות שלנו היו ערומות, רמי?
כן. כן. לא אחת בין השתיים או זרוקות בשטחים. מי יכול לשכוח דבר כזה? זה מי שיגיד לך שהוא שוכח, אז הוא באמת פסיכיאטרי כבר. אני לא יכול לשכוח דברים. מי יכול לשכוח? גופה שרופה עם הידיים עומדות למעלה. מי שיגיד לך שוכח, הוא לא נורמלי בשביל. כן, ככה, כן. כן, כן, בדיוק ככה. הייתי ראשים אירועים, ראיתי בנות ערומות, ראיתי הכל מהכל. הכל מהכל. התעללו בגופות, אין לי ספק שהתעללו בגופות. ראיתי גופות שרופות. ראיתי שדה זרוע בגופות. לא יכולתי להשאיר אותם לבד בלילה. לא, מצפון לא נתן לי להשאיר אותם ככה. היא חייב לעשות, לחסות, ולתת להם נחמה ללב שלי, שצריכים לבוא לאיזשהו מקום, לקבר ישראל, לא להשאיר אותם ככה. ילדים יפים, ילדים מדהימים, לא יפים. זה חלק מהתקווה הגדולה של המדינה שלנו, נרצחו שם. זו התקווה שלנו שהייתה שם, הילדים היפים, שכולה כולה באו לאיזשהו סיבה, לשמוח, קצת להתפרק, ושם עצו את מותם. אתם יודעים שאני אמרתי להם לעצמי שזה, לצערי, זה סוג של שמחת תורה, כל הסיבוב שעשיתי. זה כמו שמחת תורה, אבל הקפות האלה שסביב הפסטיבל הזה, בשבילי זה משהו שלא ישקף בחיים. אין מצב שאת היום הזה אני אשכח.
הקפות אחרות עשית, רמי.
לצערי כן, לצערי כן. יש עוד מלא, 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 מלא חפצים של המטיילים, נעליים, בגדים, מלא דברים שעוד לא אספו אותם. מלא. אתם יודעים שהם מספרים סיפורים כאלה, יש אנשים שלא יכולים גם להאמין לך. הם לא מודעים לזה, מה ראיתי. אז אומרים, וואו, מה? אני לכם מספר הכל, להם אני מספר 20%. הם לא מאמינים, כי הם לא ראו את זה. בשום מקום אני אולי קצת שקרן, לכם אני מספר, להם אני לא מספר. אני לא סיפר כזה, לא מספר את זה לאנשים. אני לא יכול לספר את הדברים כאלה, זה כמו צניעות, אני לא יכול לספר. קשה לספר דברים כאלה, זה באיזשהו מקום זה מורד מהמורס שלנו, אני לא רוצה לספר.
אתה יודע, רן, את רמי פגשנו, דיברנו איתו בשתי פגישות, ושתי הפגישות התרחשו בלילה. למה בלילה? כי בבוקר הוא מצליח לזייף, שהוא עדיין בסדר. הוא מנסה לעבוד למרות שהוא לא מצליח להתרכז, הוא הולך לרענות באולפנים, שכולם רוצים רק לדבר איתו כמה הוא גיבור שם. כן.
מתגמן שהוא שפוי.
והולך לסידור עם איריס, שהלוואי כולנו זוגיות כמו שיש לאיריס ולרמי. בבוקר הוא עוד מסתדר, הוא עוד מחזיק את זה, את הביצה השבורה הזאת, את הקליפות שלה. אבל בערב, הכל פורץ, והוא נהיה, הנשמה המיוסרת שלו מתחילה לדבר, המעונה. והוא רואה מול הפנים שלו את התמונות כמו סרט אימה שהמקרין הלך לישון על הגלגל. הסרט לא מפסיק, בלופים בלתי נפסקים, הוא רואה את כל התמונות של הבחורות המתות היפות, של הבנים המתים היפים, של אלה שהוא לא הצליח לחלץ, הוא לא מפסיק לראות זה מול העיניים, ובלילה אפשר לדבר איתו באמת. ובלילה באמת, כשהוא מדבר איתנו בשתי הפעמים, הוא באמת פשוט מספר בשקט מצמרר וכל כך עצוב את מה שעיניו רואות ולא מפסיקות לראות כל הלילה. הוא גם מפסיק לישון כמובן. הוא לא כדורי השינה לא עובדים. אבל הפגישה השנייה שאנחנו מדברים איתו, משהו משתנה בו. ומה שמשתנה בו זה שהוא כל הזמן מציץ אחורה, עוד פעם אנחנו מדברים בלילה, הוא מציץ אחורה לבדוק אם איריס עוברת במקרה מאחורי הגב שלו, או שזה ילד עובר, או שחבר עובר. כל הזמן בודק שלא מקשיבים לו. ואני אומרת לו, ממה אתה חושש, רמי? ואז הוא אומר לנו הוא מרגיש שהוא קצת הזוי לאחרונה. שהוא מסתכלים עליו כמו על סערורי, או כמו שקרן. שאנשים לא כל כך רוצים לשמוע יותר את סיפורי האימה שלו וסיפורי הזוועה שלו ומראות החרדה שלו, הם לא רוצים כל כך, הם מרגישים, הוא מרגיש קצת הזוי, כמו פריק, שזה גרם לי לחשוב על, על זה שזה כמו פרימו לוי שסיפרת לי, נכון? רני, אתה טוב בפרימו לוי, מה סיפרת לי עליו? שהוא חזר מהשואה?
ככה נפתח הזהו אדם.
הזהו אדם?
הזהו אדם מתחיל בסצנה שפרימו לוי חוזר מאושוויץ, חוזר מהשואה, פותח את הדלת מהשואה, חוזר הביתה, יושבים בסלון אמא שלו וכל החברים שלו. הוא מתיישב, מספר מה הוא ראה, כמו רמי, מספר מה הוא ראה. ולאט לאט הסלון מתרוקן, והוא ממשיך לספר ואף אחד לא נשאר. ואז הוא מתעורר והוא באושוויץ, מסתבר שזה סיוט, זה, כבר באושוויץ הוא מבין שאי אפשר לספר את אושוויץ.
רני מרגיש שאחד הבעיות שהוא מתחיל להרגיש בודד בתוך הטראומה שלו, למרות שהוא מוקף באהבה. הוא האזוי הזה, הנביא הזה שצועק ברחובות את הדברים שאף אחד לא רוצה לשמוע, אנשים רוצים לחזור לשגרה, והוא עדיין תקוע בשביל האוקטובר. אז, וגם זה מזכיר לי שכשאיריס, אומר, 28 שעה ביחד, ולרמי יש דרך נורא מיוחדת להגיד איריס. הוא אומר איריס, ואתה שומע שהיא גם חברת הנפש שלו, גם החברה הכי טובה שלו, גם המאהבת שלו, אתה שומע הכל בקול שלו, שהוא אומר איריס.
גם משטרת השפיות וגם משטרת הדיר בלק על הצ'ק השמן הזה.
לבין שלב היא עוברת ליד הפריים, ואנחנו שואלים אותה, איך, היא בטח, אמרנו לה, את בטח נורא כועסת שהוא עשה את זה. כי היא זאת שצריכה עכשיו לעטוף אותו, לספוג את זה שהוא לא ישן, שהוא לא ישן ברמה כזאת שהוא כבר הציע לה שהוא הולך לישון במלון, או מקום אחר, כי הוא מפריע לה לישון. והיא אמרה, וואו. שאלנו אותה איך היא כועסת, והיא אמרה בדוגריות הזאת הישראלית שלה, וואו. היא הייתה מעדיפה שהוא לא יראה את הדבר הזה.
היא גם הייתה מעדיפה שהוא לא ידבר איתנו. בשיחה השנייה, בתחילת השיחה, היא כבר אחרי השיחה הראשונה, היא פחות אהבה אותנו. היא הסתכלה עלינו בפנים מוטרדים של, היי, אתם עוד שנייה הולכים, אתם. אני נשארת איתו.
אז בואו בעלי ותנו לו להחלים, ממש.
אז בואו נשמע איך רמי מנסה בכל זאת להתמודד עם, עם היום-יום שלו.
זה עדיין רץ לך מול העיניים, לפי איך אתה מדבר
בדרך. זה רץ, קשה גם לדבר על זה.
למה?
ראיתי דברים ש... זה דברים שלא רואים כל יום. המון גופות, המון אלפי גופות, זה לא...
מה, הם שוכבים אחד ליד השני, הם שוכבים למכוניות? איך זה נראה? אני מנסה לך...
בתוך המכוניות, כן, היו לי אירועים. הם ניסו לברוח מהמסיבה, ואז הצליחו טרף האופנועים שלהם להגיע אליהם ולראות מהם בתוך אוטו. חלק בתוך השטחים, חלק בוודיות. קשה לראות זוג, אני מאמין שהם יעזרו צוורים חובקים ואירועים באותו מקום. קשה לראות סורים על העץ ואורים עליהם, דברים שאתה לא רואה בהם יהיו.
כשאתה עוצר עיניים בלילה, אתה רואה מה? מה אתה רואה? למה אתה חוזר?
כשאני לא עוצר עיניים, היום קצת נקבל טיפול לכדור שינה, כדי 35 יום לא עוצר עיניים בכלל.
אתה לא רוצה לרדם לעזה?
אין, אין שינה. וכתוצאה מאין שינה, אז כל היום שלך הוא עפוף. הוא לחוץ, הראש מתפוצץ כבר. הגוף שלי עוד מלא בדברים. אי אפשר לשכוח דברים כאלה. כשאני התחלתי טיפולים, כשאני מדבר עם המטפל שלי, הוא אומר, פותר של לנקות הראש. זה מתנקה לחצי שעה בטיפול וזה חוזר. הנפש לא תעזור לי את הנפש שלי, לפחות לא בזמן הקרוב. כי הנפש שלי הייתה שבורה, הייתי... כשדיברתי גם עם בנות, נזכרתי, ומה לא הצלחתי, הנפש שלי לא התרוממה, לא יכולתי.
היה לך פסיכולוג קודם? לפני שזה קרה?
אף פעם לא הייתי. לא הייתי פסיכולוג.
אז למה הלכת עכשיו? מה גרם לך ללכת? איריס אמרה לך?
זה איריס, זה חברים. זה שיחות שלי עם הרבה חברים, כן, שזה יפגע בי בעצמי, אם אני לא אטפל בעצמי עכשיו.
רמי, אתה מתעורר כל שבת ב-6:29?
מתחיל שאני לא ישן בכלל. אין שינה, זה לא מתעורר. כן, אני בדרך כלל מתעורר מוקדם, אבל בינתיים אין לי שינה.
אבל אנחנו שמענו שאתה לקחת כדור, הכדור לא עובד?
לא, אין מצב. הכדור לא משפיע עליי בכלל זה.
למה?
אני רואה שהראש מלא.
ומה, מה אתה רואה כשאתה לא ישן?
מה אני רואה? אני רואה הרבה דברים, מה זה מה אני רואה? היום פתחתי עוד כמה הודעות, אז בכלל התרסקתי.
תגיד, אתה לא מצטער?
לרגע לא. לרגע לא. אתה יודע כמה אנשים אני, השבועיים האחרונים מתקשרים ששימחתי אותם, איך אני אצטער על זה? איך אפשר לצטער על... החזרתי מלא חיים לאנשים בביתה, איך אפשר לצטער על זה? אני מצטער על דבר אחד שלא הספקתי יותר. אתם יודעים, ביום חמישי האחרון, שלחו לי הודעה, וההודעה הזו שמורה אצלי, האחיות של אליה. אליה היה די-ג'י שנרצח. הם היו אותי בקשר. המשפחה הייתה איתי בקשר, אני הגעתי לאליעז, גם לא יכולתי להודיע להם, אבל כשהם חזרו אליי ושאלו אותי אם ראיתי את אליה, אני לא יודע מאיפה לי את הכוחות, ואמרתי, קוראים לה לאחותו ליבת, ליבת, את אישה מאמינה? אמרתי לי, ודאי שאני אישה מאמינה. אמרתי, תרים את העיניים שלך לשמיים ותבקשים אלוהים נחמה קצת, שיהיה לכם נחמה בבית, כי במסיבה לא נראה שיצאו אנשים חיים. ואז היא שלחה לי הודעה שכמה הייתי כנה איתם, וכמה ההודעה שלי נחמה אותם כבר באותם הימים, כמה ההודעה שלי נותנת להם כוח היום להמשיך. וביום ראשון, לפני 3 ימים, הם הזמינו לבקר אותם בבית, אז לא יכולתי לסרב להם, כי אליה השאיר ילד מדהים קטן, בן 2, ואמרתי להם שמיהו ועלה זה עוד נכד שלי. אבל הבטחתי להם שכל מה הם ירצו בעולם, הם יקבלו ממני כי יש לי עוד נכד. אני לא אחסר ממנו כלום. כל מה שהוא ירצה בעולם הזה, אני אקנה לו. אני בשבועיים, 3 האחרונים האלה, פגשתי המון ילדים. פגשתי ילדים שהתרכזו בתל אביב, פגשתי ילדים עם הורים בחוות רונית, פגשתי בקיסריה, ואז רק שם התחלתי להבין מה רמי עשה. כי לא היה לי אינדיקציה, לא היה לי מספרים, לא היה לי תמונות, לא היה לי כלום. איזה זיכרון, לא היה לי כלום. להיכנס, לצאת, להיכנס, לצאת. לא שאלתי מאיפה אתם, מה אתם. אבל הם שאלו אותי איך קוראים לי באוטו וזה, אז הם זכרו את הטלפונים, שמרו את ההודעות. ואז פגשתי את כולם, ואז הבנתי מה עשיתי. זה לאט להתחיל לחלחל לי, אבל עוד פעם הייתה לי נפילה גדולה שלא הספקתי להגיע לעוד הרבה. אז השמחה הייתה מעולה בעצב גדול בשבילי, זה לא, שלא הספקתי מספיק.
במהלך העבודה על הפרק, יצא לנו להקשיב לשיחות שניהלנו עם רמי, ושמתי לב, מעבר לכל מיני אובססיות שלי, שמתי לב שאני באובססיה לנסות להבין דבר אחד. למה אתה? אני שואל את רמי 1,000 פעם במהלך השיחות בינינו, למה הוא? למה הוא נבחר לתפקיד הזה? הוא מבין למה. והוא אומר שכינה, הוא מדבר על אבא שלו. איפה יש את המקום הזה שאתה מקבל את התפקיד הגורלי של חייך ביום אחד, ואתה מבין מאוד מהר שיכול להיות שזה כל החיים שלך נועדו לקראת הרגע הזה, וזהו, ועכשיו אתה פועל, וזה הרגע שהוא בעצם הרגע שמגדיר את חייך. ואז פתאום נזכרתי באיזה פרט קטן שהוא סיפר לך ולי. נזכרתי שיש לו ילד בן 14, יש לו ילד בן זקונים. ואנחנו מסכימים שמשפחות הן לא רק גנטיקה, הן גם גנטיקה של סיפור, שהסיפור עובר בגנים. ורמי איבד את האבא שלו כשהוא היה בערך בן 13-14. ועכשיו בן הזקונים שלו סמוך לגיל הזה. והיה שם איזה רגע כזה שהנחיל, היה שם רגע כזה שהנחיל מתקרב אליו בבוקר. וזה רגע שהגיבור יכול לבחור לחזור הביתה. הוא יכול גם לבחור לתת מים מינרלים שיש לו באוטו. ולחזור הביתה אחר כך. הוא יכול להתקשר לחברים ולהגיד, תקשיבו, יש בעיה, בואו תעזרו לי. אבל לא, הוא נכנס פנימה, לכיוון הגורל שנועד לו. ומשהו ברמי, 001, היה צריך, קצת כמו אבא שלו, למות כשהילד בן 14, ואולי להיוולד מחדש, אני מניח, והוא לקח את הפנייה הזאת, למקום הכי מסוכן, אובדני, שיש.
אין לי הרבה מה לומר, רמי לא מת, אבל הוא השתנה. אין ספק שגם אבא של, אומנם אבא של רמי נפטר כשהוא היה בן 13, אבל עכשיו הילד שלו מקבל אבא טיפה שונה. אבא שהוא גיבור, וכשאנחנו אומרים גיבור בתקשורת, אנחנו אף פעם לא חושבים על התופעות לוואי של הגבורה. אז בוא נחשוב טיפה על תופעות הלוואי של הגבורה, בוא נחשוב טיפה על מי מתקן את סופרמן, אחרי שסופרמן תיקן את העולם, ונעזור לסופרמן הישראלי שלנו ששמו רמי, לתקן את עצמו ולוח במעט, ובטח 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 שלא נשכח לעולם, להגיד לו תודה בכל צעד ושעל, בכל מקום שנפגוש אותו, לתת לו חיבוק ענק, ולהגיד לו פשוט תודה על שבמקום לברוח מהגורל שלו, הוא פגש אותו באותו יום. תודה רמי, ותודה על כל הילדים היפים שקברת. יש איזה משמעות, גם על זה.
מה אני אגיד לך דנה, בפרטאצ'ה, כמו שקישון קרא לזה, בן אדם שנקלע לתפקיד גורלי, בעצם, להיות שם המחלט, קבל את התפקיד הבלתי נתפס הזה, שאתה לא יכול לצאת ממנו אותו בן אדם. והוא מספר לנו שהוא, כי אני שואל אותו, תגיד, אתה משלם את השיחות האלה עם הפסיכולוג? אתה משלם? הוא אומר לי, לא, מה פתאום אני משלם? מכבי משלמים. אני אומר, זה אתה משלם, זה מכבי. זה לא שהמדינה, ואת יודעת, באמת,
הסתמנות לזכר בבן גוריון שבא לבקר את מושב פטיש יומיים אחרי. הייתי רוצה שישלחו לרמי זר פרחים מהמדינה. זה מה שיש להגיד.
את יודעת, הוא הסתכל אחורה ובזמן שהוא מדבר איתנו כי הצלחנו להוציא ממנו, אני חושב, כך הוא טוען, סוג של כנות שהוא קצת מלחיץ אותו. כי בחיים שלו הוא מפחד לדבר ככה. והכנות הזאת היא כנראה מה שנדרש, אתה נמצא באזורים של נפשות. והרגע הזה הוא דיבר עליו במהלך השיחה הזאת.
בוא נשמע, זו שיחה נורא מרגשת, שגם הידע שרמי לא רק היה מחלץ פיזית, הוציא והכניס אנשים, הוא גם ידע איך לדבר איתם, אפילו ברגעים הכי קשים.
אנחנו נסיים במשהו שרמי ביקש שנשמיע. ההודעה מליבת אחותו של די-ג'יי אליה, הדי-ג'יי של המסיבה בנובה. הודעה שהיא שלחה לו חודש אחרי השבעה באוקטובר.
היי רמי, הייתי חייבת לשלוח לך הודעה. בטח מיליון הודעות ושיחות ולא תזכור. אבל אני דיברתי איתך, אני אחות של אליה שנרצח במסיבה לפני חודש. ואני דיברתי איתך עוד בימים הראשונים של החיפוש. ואני לא אשכח את הכנות שלך וכמה באמת ככה ביסרת לי את האמת שמשם לא יצאו חיים. יום וחצי אחרי החיפושים שדיברנו, גם ראיתי את הכתבה שלך בפייסבוק לדעתי עלתה לי, ואת הבן אדם הלך, ממש ממש התרגשתי, ותודה לך. תודה על הכנות.
שש עשרים ותשע, הדקה ששינתה אותנו. מגישים דנה ספקטור ורן שריג. הפקה אור אליעז, עורכת מיכל אבן.